אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור.
פרק עשירי, יפתח מזור בעקבות אוצרות המקדש, חלק א'. גם אם לא דיברנו על זה פנים מול פנים, יש בינינו הסכמה שבשתיקה שהסיפורים שאני מספר לכם או ההסברים שאני מסביר לכם עומדים במידה מספקת בקריטריונים מדעיים מודרניים. אבל בשונה משאר הפרקים, בפרק הזה בחרתי להידמות קצת יותר להיסטוריון המקראי. לבחור לי היסטוריוגרפיה משלי ולבסס את הסיפור ההיסטורי על פי המקורות שאני בוחר להציג, ליצירת נרטיב שיתאים להשקפת עולמי. למרות שיש טוענים שכל כתיבה היסטורית באשר היא כזאת. ומה יש השקפת עולמי, אתם שואלים? שיהיה לכם מעניין. ולכן, בפרק הבא אני רוצה לעשות ניסיון מיוחד להתחקות אחרי תולדות עם ישראל הקדום, כאשר אוצרות בית המקדש יהיו המנוע המניע של כל התהליך ההיסטורי. בהתבסס על המקורות כמובן. אז אל תלכו לשום מקום. מתחילים. לפני שניכנס לאובי הקורה, עליי להגדיר במדויק את המילה אוצר, כדי שיהיה ברור על איזה אוצרות בדיוק אני הולך לדבר. על פי מילון אבן שושן, למילה אוצר יש שלושה פירושים. הראשון, זה שנדחף ראשון לדמיון, מטמון. אוסף של חפצים בעלי ערך גבוה, שבדרך כלל עשויים ממתכות ואבנים יקרות. הפירוש השני הוא קופת המדינה. למשל, שר האוצר הוא השר הממונה על קופת המדינה. והפירוש השלישי והכי פחות סקסי, פשוט מחסן. אפשר למשל להגיד, שמתי את הסמיכות הדקות באוצר הבית עד הקיץ הבא. בדברי הימים א', פרק כ"ו, מסופר שבין התפקידים התפעוליים השונים בבית המקדש, הלוויים היו אחראים על אוצרות בית האלוהים ועל אוצרות הקודשים. אוצרות בית האלוהים הם כלי המקדש, שבחלקם היו עשויים זהב, ולרוב היה להם תפקיד בפולחן האל. כלים כמו מזבח זהב, מנורת שבעת קנים כולה זהב יצוק, יעים מנחושת ועוד. הם כמובן מתאימים לפירוש הראשון של המילה אוצר, בבחינת מטמון. אוצרות הקודשים לעומת זאת הם אוצר המדינה. אלה היו אוצרות שהובאו בין השאר משלל המלחמות ושימשו להחזקת המבנה של מקדש. הכנסה נוספת שהשאירה את קופת המקדש הייתה מס מחצית השקל, מס שנתי שהוטל על העם, איתו היו רוכשים את הקורבנות שהקריבו לאלוהים, וגם כלי קדושה חדשים. על כל אלה נוספו גם אוצרות פרטיים של אנשים עשירים שחשבו שבית המקדש הוא מקום בטוח לשים בו את הכסף. ושאני מדבר על אוצרות המקדש, אני מתייחס למכלול החפצים, גם לאוצרות הקודשים וגם לאוצרות בית האלוהים. אם כך, מתי בפעם הראשונה אנו שומעים על האוצרות האלה? זה קורה במקביל לאירוע המחולל של עם ישראל, מעמד הר סיני. לפני מעמד הר סיני היינו קבוצה של עבדים במצרים, ללא דת ברורה, ללא נרטיב משמעותי, ללא מנהיג. משה לוקח על עצמו את ההנהגה ומוציא את העם ממצרים לכיוון אזור טריטוריאלי מוגדר. ארץ ישראל. אז מנהיג יש, אדמה עוד מעט תהיה, אבל מה עם הנרטיב על המוצא המשותף? מה עם הדת? כדי להשלים את החסר, משה עולה להר סיני, שם הוא שואה 40 יום ו-40 לילה, ומקבל את היצירה המכוננת של העם שלנו, את התורה. ככה לפחות לפי מה שרשום בתורה. התורה היא טקסט מבריק, תבשיל ערב לחך, שמכיל את כל המרכיבים הדרושים ליצירת עם. יש בה סיפור היסטורי על מוצא משותף, קביעה מי המנהיג של העם, איפה העם צריך להתגורר, מהי מערכת החוקים שהוא כפוף לה. והיא כוללת את היחס של אותו עם אל האל, ושל אותו אל אל העם. הוא מצווה עליך לקרוא בה יומם וליל ולהאמין בה. המתכון הזה כל כך הצליח, שהוא החזיק מעמד במשך אלפי שנים, אפילו כשלאותו עם כלל לא הייתה טריטוריה. לפני הגלות, במהלך הנדודים במדבר, וגם הרבה אחרי הגלות, כשנפוצנו לכל עבר. של משה מההר, הוא התחיל בציווי האל על מלאכת בניית המשכן, המקום שבו האל ישכון ובו יוכלו לעבוד אותו על פי אותה מערכת כללים שנכתבה בתורה. בצלאל מונה למיכאל אנג'לו של האומה הטריה, והיה יחד עם כמה עוזרים הביצועיסט של בניית המשכן וכלי המשכן. המשכן היה מבנה נייד, ולכן הוא גם כונה אוהל מועד, ונבנה מעצי שיטה מצופים בזהב. הוא נועד להיות מגוריה של האלוהות, המקום שבו היא שוכנת. הכניסה אליו תותר למשרתי האל בלבד, זאת אומרת לכהנים, ואילו יתר העם הורשה להיכנס אך ורק אל החצר שלו. כדי לייצר את כלי הפולחן היקרים עבורו, גויסו תרומות מהעם. בחצר המשכן היה המזבח, שהיה תיבת עץ ממולת אפר, עליה הקריבו את הקורבנות. שלושת הכלים המרכזיים שנבנו עבור החלק הקדוש של המשכן היו השולחן, עליו הניחו את לחם התמיד, סוג מיוחד של לחם שלא מתקלקל ואחת לשבוע הוא מוחלף, מנורת שבעת הקנים, אבל אין ספק שהכלי החשוב ביותר במשכן, גולת הכותרת שלו, הכלי שמגלם בתוכו גם את המוטיב הדתי וגם את המוטיב הלאומי, שהיה כל כך חשוב לעם החדש שנולד זה עתה, הוא ארון הברית. בתוך הארון שכנו לוחות הברית, שסימלו יותר מכל את הברית בין העם לאלוהיו. מלבד זאת, ולא פחות חשוב, הארון נתפס כמקום משכנו של האל. עליו אמר הרמב"ן, והנה עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה, שהוא הארון.
אלי אשד, מגדיר את עצמי כבלש תרבות, חוקר תרבות, העורך של מגזין יקום תרבות, מגזין התרבות העברי הגדול ביותר ברשת, ודוקטורנט באוניברסיטת באר שבע לספרות עברית.
אני יואב הורוביץ, שכן של יפתח.
כך מתואר בספר שמות המבנה של הארון. יואב?
ויעש בצלאל את הארון, עצי שיטים, 200.5 אורכו ועמה וחצי רחבו. ועמה וחצי קומותיו, ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ, ויעש לו זר זהב. ארבע טבעות זהב על ארבע פעמותיו, ושתי טבעות על צלעו האחת, ושתי טבעות על צלעו השנית, ויעש בדי עצי שתים. ויצף אותם זהב, ויבא את הבדים בטבעות, על צלעות הארון. לשאת את הארון ויעש כפורת זהב טהור, 200.5 אורכה ועמה וחצי רוחבה, ויעש שני קרובים זהב, מקשה עשה אותם, משני קצות הכפורת, קרוב אחד מקצה מזה הוא כרוב אחד מקצה מזה. מן הכפורת עשה את הכרובים, משני קצותיו, ויהיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו אל הכפורת, היו פני הכרובים.
תראה, יש גרסאות שונות מה בעצם היה בארון הקודש, זה לא בדיוק ברור. ככל הנראה זה היה ארון, תיבה בעצם, שהיו עליו שני פסלים של כרובים. מה זה כרובים? זה לא לחלוטין ברור. כנראה סוג של מה שאנחנו מגדירים היום כמלאכים. ולפי גרסה אחת מהתלמוד, שלא בהכרח נכונה, כי זה נכתב מאות שנים אחרי שארון כביכול נעלם, הם היו בני אדם, אפילו גבר ואישה, שקיימו יחסי מין. זה לפי גרסה אחת. לפי גרסאות של הארכיאולוגים על סמך פסלים דומים מהמזרח הקדום, אלה כנראה היו יצורים בעלי ראשי עריות או ראשי בעלי חיים, שהם היו סוג של מלאכים.
זה לא בא בסתירה ללא תעשה לך פסל וכל תמונה?
אז זה כן בא בסתירה, אבל מסתבר שבתקופה ש... זה ש... בתקופה של בית ראשון זה כנראה לא נראה כסתירה, רק יותר מאוחר.
השכינה הייתה סוג של התגלות האל עלי האדמות. ארון הברית היה בעצם חלקת אלוהים קטנה במלוא מובנה של המילה. הצלם של האל ללא צלם. ומטבע הדברים הוא אמור היה להיות כלי מופלא שכוחות אלוהים אדירים גנוזים בו. ובאמת, בהמשך נראה איך הוא עוד יעשה ניסים ונפלאות. בכל אופן, בתורה מסופר כי במהלך מסע הנדודים במדבר, משה נכנס מדי פעם לאוהל מועד, ושם ממשיכה ההתגלות של האל אליו. הוא מקבל עוד ועוד חוקים מאלוהים, ואז הוא יוצא מהאוהל ומציג אותם לעם. משום שלוחות הברית נמצאים בתוך הארון, וגם השכינה האלוהית שורה בו, סביר מאוד להניח שמקור הקול שדיבר אליו והכתיב לו את שאר החוקים של התורה בתוך האוהל, הגיע מתוך הארון עצמו. אהרון היה אחראי בעצם על יצירת חלק משמעותי מהתורה, ולכן הוא היה במידה רבה אחראי על יצירת העם. אבל לכלי המקדש, לאוצרות המקדש, לא היה רק תפקיד ביצירת העם. הם עזרו לנו גם לרשת את הארץ. כשהגענו לפתח הארץ המובטחת, אחרי 40 שנות נדודים, קודם כל, אהרון הוא זה שמאפשר לנו לעבור את המכשול הראשון שהקשה עלינו להיכנס לגבולות הארץ. נער הירדן.
והיה כנוח כפות רגלי הכהנים, נושאי ארון אדוני, אדון כל הארץ, במי הירדן, מי הירדן יקרתון. והכהנים נושאי הארון הברית, לפני העם. וכבו נושאי הארון עד הירדן, ורגלי הכהנים נושאי הארון, נטבלו בקצה המים. ויעמדו המים היורדים מלמעלה, קמו נד אחד. הרחק מאוד מאדם. ויעמדו הכהנים נושאי אהרון ברית אדוני בחורבה, בתוך הירדן החן. וכל ישראל עוברים בחורבה, עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן.
מתוך יהושע ג' תתוו. והוא אפילו עוזר במלחמות עם יושבי הארץ. כבר הקרב הראשון במלחמת השחרור בפיקודו של הרמטכ"ל דאז יהושע בן נון נפתח בניצחון מפתיע של ישראל כאשר הם לקחו את אהרון וסבבו איתו את העיר יריחו 7 פעמים עד שחומותיה נפלו באחת. אוהל מועד על כל תכולתו, כולל אהרון, עובר למשכן קבע בשילו. בשילו נערכת גם חלוקת נחלות הארץ לפי שבטים. התקופה שאחרי כיבוש הארץ נקראת תקופת השופטים. שילו, שבה שכן אוהל מועד, הופכת לאתר הפולחני החשוב ביותר במשך עשרות ואולי אפילו מאות שנים, ובד בבד, עבודת האל נערכת גם בבמות מקומיות שהיו בכל אזור. במה היא אתר מוגדר, הכולל מזבח, בו יכלו להקריב קורבנות עבור האל. אבל להבדיל מהמשכן, היא לא נחשבה למקום משכנו שלהם. כמו היום, גם בימי השופטים, היה הרבה צורס עם התושבים המקומיים בארץ. לא פעם אהרון היה מגויס לצורכי מלחמה, והיו נוסעים אותו לשדה הקרב. או בהשאלה לימינו, גם אלוהים קיבל צו 8. אבל החייל המעולל, אלוהים צבאות, לא פעם סירב פקודה. והיו מקרים שהוא אף שיתף פעולה עם האויב. כך למשל מסופר בשמואל א' פרק ד' עד ה' על מלחמה בין ישראל לפלישתים שמביאים אליה את אהרון. בהתחלה הפלישתים נבעלים מאוד, אבל מהר מאוד הקערה מתהפכת על פיה, הם מנצחים בקרב ואפילו מצליחים לחטוף את אהרון ולשים אותו במקדש האל דגון באשדוד לקרב פנים מול פנים עם דגון.
והשכימו האשדודים ממחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה, לפני ארון אדוני, ויקחו את דגון, וישיבו אותו למקומו, וישכימו בבוקר ממחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה, לפני ארון אדוני, וראש דגון ושתי כפות ידיו קרוטות אל המפתן, רק דגון נשאר עליו.
ואז אהרון גרם להם למגפה איומה, הם נאלצו פשוט להחזיק אותו באיזשהו מקום רחוק שלא יגרום להם יותר מדי נזק.
אחרי שאהרון חזר לישראל, היינו מצפים לנאמנות כלשהי מצידו. אבל לאהרון היו תוכניות משלו. אחרי חורבן שילה, כאשר נותר אהרון בלי בית והתחיל לנדוד ממקום למקום, הוא הגיע לקריית יערים, עיר עברית לאילה ולאילה. אבל משום מה, הוא גרם שם למגפות ולא הבדיל בין פלישתים לישראלים. ויח באנשי בית שמש, כי ראו בארון אדוני, ויח בהם 70 איש, 50 אלף איש, מתוך שמואל א'. לאחר תקופה ארוכה שההנהגה היא מקומית ומנועלת בעיקר על ידי שופטים, יש רצון גורף בעם לשינוי שיטת הממשל. העם דורש דיקטטור לא חברתי, כשאר הגויים, דורש ומקבל. עם המלכת שאול על ידי שמואל, מתאחדים מחדש 12 השבטים תחת כתר אחד, ומתחיל פרק ארוך של מאות שנים בתולדות עמנו, תקופת המלוכה. אחרי מות שאול, מתפלגת הממלכה לשניים. ממלכת ישראל, עליה מלך בנו של שאול, איש בושת, וממלכת יהודה, עליה מלך דוד, שישב בעיר חברון. כעבור כמה שנים נרצח איש בושת, ודוד משתלט על ממלכה כולה ומאחד אותה מחדש. הוא עורך מסעות כיבושים, וכך מרחיב את אזורי השליטה שלו. האומה העברית תחת הנהגתו הופכת למיני אימפריה. בין השאר דוד כובש את ירושלים, שהייתה אז עיר יבוסית, והופך אותה לבירתו. כדי לבסס את מעמדה של העיר, הוא מחליט לייבא אליה את ארון הקודש. לאחר מות דוד, יורש את כיסאו בנו. שלמה לא עורך מסעות כיבושים כמו אביו, אלא פועל לביסוס הממלכה מבפנים. הוא קורט בריתות, בונה מבנים, מטיל מיסים, אבל ללא ספק גולת הכותרת במפעליו הוא בניית בית הקבע לאלוהי ישראל. מטבע הדברים, כל כלי הקדושה שהיו באוהל מועד יועתקו בצורה מסודרת לתוככי בית המקדש. המקום בו ישכון אהרון יקרא הדביר, קודש הקודשים, שהוא המקום הקדוש ביותר בבית המקדש. רק לכהן הגדול יהיה מותר להיכנס אליו, אחת לשנה בלבד, כשהוא לבוש בלבוש מיוחד.
וכמו כן, בסיפורים שיש לנו בתנ"ך, מסופר שארון הברית, החפץ כל כך קדוש, שאם היית מתקרב אליו ונוגע בו, ולא היית כהן גדול או משהו כזה, אז היית סובל סבל חמור, היה קורה לך משהו רע.
למרות ששלמה נחשב לחכם באדם, לא בטוח שזה היה מעשה חכם במיוחד להכניס את אהרון לתוך בית המקדש. שלמה בטח ידע על ההיסטוריה המפוקפקת של אהרון בכל הקשור בנאמנות לעם ישראל. ובאמת, על פי המקורות שאני עוד מעט הולך להציג לפניכם, אנחנו נראה שזה היה מעשה הרי אסון. אבל בינתיים, בואו נשאר עם האופטימיות והתמימות וההתרגשות של ההתחלה. Thank you.
ציווה שלמה את קודשי דוד אביו, ואת הכסף ואת הזהב ואת כל הכלים נתן באוצרות בית האלוהים. אז יקהיל שלמה את זקני ישראל ואת כל ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל אל ירושלים, לעלות את ארון ברית אדוני מעיר דוד, היא ציון, ויקלו אל המלך כל איש ישראל בחג, הוא החודש השביעי, ויבואו כל זקני ישראל, ויסו הלוויים את הארון, ויעלו את הארון ואת אוהל מועד, ואת כל כלי הקודש אשר באוהל, המלך שלמה וכל הדת ישראל הנועדים עליו לפני הארון, מזבחים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרוב, ויביאו הכהנים את ארון ברית אדוני אל מקומו, אל דביר הבית, אל קודש הקודשים, אל תחת כנפי הקרובים.
מתוך מלאכים. ובאמת, ימי שלמה היו ימים יפים לעם ישראל. העם אהב את שלמה, והוא אהב והיטיב עם העם. אבל האידיליה של אותם ימים לא החזיקה הרבה זמן מעמד. לאחר מותו של שלמה, ירבעם ורחבעם התענו לכתר. זה מגיע לריבלים שבסופו נקרעת הממלכה המאוחדת לשניים, על ממלכת יהודה שכוללת את שבט יהודה ובנימין, עם לוח רחבעם, ועל ממלכת ישראל שמאגדת את שאר השבטים עם לוח ירבעם. המרכז הפולחני של ממלכת ישראל התרכז עכשיו רק בבמות, בעיקר בבית אל ובדן. בית המקדש ישרת רק את נתיני ממלכת יהודה. הממלכות היו אפילו עוינות אחת לשנייה. האוצרות של בית המקדש נשדדו מדי פעם על ידי כובשים שונים, כמו למשל פרעה שישק, מלך מצרים, אבל הייתם מאמינים? הם נשדדו גם על ידי מלך ישראל. יואב?
תפס יואש מלך ישראל בבית שמש ויבוא ירושלים ויפרוץ בחומת ירושלים, בשער אפרים עד שער הפינה, 400 אמה, ולקח את כל הזהב והכסף ואת כל הכלים הנמצאים בית אדוני ובאוצרות בית המלך, וישב שומרונה.
ואם כבר התרגלתם לרעיון שישראל שדדו את האוצרות, אז למה לא גם יהודה? ותראו לאיזו מטרה.
ויקח עשה את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית אדוני ואת אוצרות בית המלך, ויתן ביד עבדיו, וישלחם המלך אל מלך הרם היושב בדמשק לאמור, ברית ביני ובינך, בין אבי ובין אביך. הנה שלחתי לך שוחד כסף וזהב, לך פרה בריתך את בעשה מלך ישראל, ויעלה מעליי.
מתוך מלכים א' תדבב. אבל זה לא הכי הצליח לו. ממלכת ישראל נשארה על קנה והמשיכה להיות ממלכה יריבה ליהודה עוד זמן רב. בסופו של דבר, הישועה תגיע למלך יהודה דווקא ממקום אחר. בשנת 721 לפני הספירה, הגיע לארץ מלך אשור, ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה. מלכים ב' י"ז. שבטי ישראל נפוצו לכל עבר, ואיש לא ידע מה עלה בגורלם. עד היום הם נקראים השבטים האבודים. וכל כמה שנים אנחנו שומעים על עם קטן אחר שטוען שהוא צאצא של אחד השבטים. יהודה לעומת זאת המשיכה להתקיים עוד מאות שנים אחר כך, ואנחנו הצאצאים רק שלהם, ולכן גם אנחנו נקראים יהודים. כמו שלארון ולכלי הקודש האחרים היה תפקיד חשוב בהתאבות ויצירת העם בארצו, עכשיו נראה איך הארון והכלים יהיו גם אחראים להגלייתו, לפחות לפי הראייה ההיסטוריוגרפית שלי. כמו שאמרתי, הכנסת הארון דווקא לבית המקדש, למרות שזה התבקש מאליו, לא הייתה מעשה חכם במיוחד. ועם תמרונים בין המקורות, אנחנו נראה איך ארון הברית בכבודו ובעצמו יהיה האחראי הישיר לחורבן בית המקדש הראשון ולגלות הראשונה. בספר מלכים ב' מסופר על חזקיהו מלך יהודה שהיה חולה מאוד. עד כדי כך הוא היה חולה, שמלך בבל בכבודו ובעצמו שלח אליו שליחים עם מנחות כדי לעודד אותו. חזקיהו עשה להם סיור דיפלומטי בבית המקדש והראה להם את כל כולו, ואני מצטט, לא היה דבר אשר לא הרעם חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו. ומכאן שהם נכנסו גם למקום האסור, לקודש הקודשים, אל ארון הברית. בפרקי דרבי אליעזר מסופר כי חזקיהו אפילו פתח בפני השליחים את הארון והראה להם את הלוחות. ובחזרה לתנך, כאן נכנס לתמונה הנביא ישעיהו. הוא יוכיח את המלך על מעשיו וינבא לו חורבן וגלות. ציטוט, הנה ימים באים ונשא כל אשר בביתך ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה בבל. מתוך מלכים ב' י' ז'. העונש שהוא קיבל מאוחר יותר מתואר במדרש תנא דבי אליהו שאומר כי יוולד לו בן בשם מנשה שיהיה למלך הרע והמרושע ביותר מכל מלכי יהודה. ובחזרה שוב לתנך, גם ספר מלכים וגם ספר ירמיהו מעמידים את חטאות מנשה מלך יהודה כגורם ראשון במעלה בין גורמי החורבן של בית המקדש. תראו איך מזגזוג בין המקורות היהודיים יצרתי סיפור אינדיאנה ג'ונסי ששאוב מתוך ההוויה היהודית. פתיחת ארון הקודש פתחה קופת שרצים שהשפיעה על המציאות באמצעות כוחות על אנושיים והביאה לחורבן בית המקדש ולגלות יהודה. אני הסברתי את הסיבה לחורבן כפועל יוצא של פתיחת ארון הברית. אבל מעניין איך ההיסטוריוגרף המקראי מסביר את סיבת החורבן. הוא ודאי היה מוטרד מהעובדה שהעם ראה בתבוסת יהודה וחורבן המקדש גם את תבוסת אלוהיו. איך ייתכן שאלוהים אדירים יחריב לעצמו את הבית? ועמו הנבחר ילך לגלות? אם כך, אולי האל הזה לא כזה גדול, לא כזה כל יכול. אולי כדאי לעבור ולהאמין באלוהים של הכובשים, הבבלים, המנצחים. מה גם שזה מאוד קל כי הם גלו בבבל ושם האל הוא בבלי. אחת הדרכים של ההיסטוריוגרף של ספר מלכים להתמודד עם החשש שתושבי יהודה הגולים יעזבו את אלוהיהם ויפנו לעבוד את אלוהי המנצחים, הייתה לתאר את החורבן לא כתבוסה אלוהית, אלא כעונש אלוהי. אלוהים הוא זה שהחריב את ביתו והגלה את עמו כדי להעניש את מנשה ובני דורו על ההתנהגות המחפירה שלהם באותם ימים. נבוכדנצר מלך בבל בזז את אוצרות בית המקדש עוד לפני שהוא החריב את הבית, ויוצא משם את כל אוצרות בית אדוני ואוצרות בית המלך, ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל כאשר דיבר אדוני. מלכים ב' כ"ד. בתנך לא נכתב מה עבר על ארון הברית באותם ימים, מה שהשאיר פתח גדול לספקולציות. ישנן אגדות ומסורות המספרות על גניזתו קודם לשוד, יחד עם כלים חשובים אחרים. למשל, הרד"ק כותב שצפה שסוף הבית להיחרב, והכין שם מקום במטמוניות עמוקות והכלכלות לגנוז שם אהרון, ועליו אבן שעליו אהרון עומד, וישעיהו גנזו שם. מובן שאפשרות כזאת מציתה את הדמיון שאפשר עדיין אולי למצוא את אהרון וכלים נוספים אחרים. אבל זה בפרק הבא.
עכשיו, מה בעצם קרה לארון זה לא ברור בכלל, כי באיזשהו שלב, פתאום התנך מפסיק לדבר עליו, החפץ הכי קדוש, פתאום כביכול נעלם מהרישומים. עכשיו, אנחנו יודעים שהבבלים שרפו את בית ראשון, אבל לא כתוב שום דבר מה הם עשו, האם הם שרפו גם את ארון הברית, הוא בכלל לא מוזכר. ובבית שני, זה אנחנו כבר יודעים, לא היה ארון הברית, שום דבר לא היה. אז היום יש כל מיני סיפורים שבעצם הסתירו את ארון הברית בתוך מעמקי הר הבית, מאוד לא סביר, כי אם ככה אז כבר היו מוצאים את זה בימי בית שני, לא יעזור כלום. אומרים, לקחו אותו לכל מיני מקומות, יש נגיד ליבשת אמריקה אפילו לקחו אותו, למדבר, יש כל מיני מקומות שאתה תשמע שארון הברית נלקח לשם. אם אתה ראית את הסרט של אינדיאנה ג'ונס הראשון, המפורסם שודדי התיבה האבודה, אז ארון הברית נטען שם שהוא נלקח עוד בידי הפרעה שישק, שישק באמת צר על ירושלים, והוא קיבל ככופר כל מיני אוצרות של בית המקדש, אבל לא ארון. בארון עוד מוזכר אחרי שישק ואחרי רחבם. אז זה לא יכול להיות ששישק לקח את זה, אלא אם כן, וזה דווקא סביר, שהחליפו את ארון הברית בארון ברית אחר. אבל מבחינת התנ"ך, ארון הברית ממשיך להתקיים בבית המקדש עד מתי? מתי אנחנו בעצם שומעים עליו לאחרונה? ובכן, אנחנו שומעים עליו לאחרונה בימי מלך בשם יאשיהו. הנביא ירמיהו עוד מזכיר אותו. הוא מזכיר מה הנביא ירמיהו אומר, בעצם בהזכור שלו של ארון הברית. הוא אומר, יום יבוא וכבר לא יצטרכו יותר את ארון הברית. אני יכול לצטט לך את הפסוק במדויק אם אתה רוצה. והוא אומר בעצם, אתם לא תצטרכו יותר ארון הברית. אין בעצם שום צורך, לעתיד אין יותר ארון הברית. זה מה שהנביא ירמיהו אומר. אנחנו שומעים שבימי המלך יאשיהו עוד נושאים את הארון על הכתפיים, אבל אחר כך אחרי יאשיהו כבר לא שומעים יותר על ארון הברית. כאילו לא קיים יותר. זהו, נעלם. הוא בעצם נעלם, כמה שאנחנו יודעים, בימי המלך יאשיהו.
אז לאן הוא נעלם?
ובכן, לפי התיאוריה שלי הוא לא נעלם. לפי התיאוריה שלי הוא מושמד בידי המלך יאשיהו.
זאת אומרת שהוא עלם.
אפילו לא הוא עלם. לדעתי פשוט שלחו אליו אנשים ושרפו אותו. ואת השרידים פיזרו, לך תדע איפה, אפר, פיזרו, מי יודע מה, ליד ירושלים, אולי בגיא בן אינום, איפה שזה נחשב ה... איפה ש... בקיצור, איפה במקום ששם כל מיני חפצים מתואבים כמו ארון הברית, שם המקום שלהם. אז נגיד, בגיא בן אינום, בגיהנום, שלחו אותו.
למה שיאשיהו יעשה דבר כזה?
למה? משום שהמלך יאשיהו הוא מלך רפורמיסט. תחשוב על ה... כשאתה חושב עליו, אתה צריך לחשוב למשל על אל-קאידה של היום, הקיצונים, הפנאטים או הטליבן. זוכר, הטליבן השמידו את הפסלים של בודה,
כן.
ובמצרים הם רוצים 10,000 לשרוף את הפירמידות וכל דבר שהוא אלילי. Mm-hmm. אז המלך יאשיהו ביהודה הוא לא כל כך שונה, יש לו דעה מאוד קיצונית של מה שבעצם מתחיל להיות היהדות. הוא מגלה, או אנשים שלו מגלים ספר שאנחנו יודעים היום שזה חלק מהתורה בבית המקדש, ושם, כמו שאתה אמרת, נאמר, לא תעשה כל פסל וכל תמונה ועוד הרבה דברים אחרים. עכשיו, אם אתה המלך יאשיהו, שביצע מילה במילה מה שאומרים לו בתורה, הוא שרף ממקדשים, הוא השמיד את כל חפצי הקודש שבתוכם, הוא הרג כהנים על המזבחות שלהם, של האלילים, כדי לטמא אותם לחלוטין. עבור אדם כזה, חפץ כמו ארון הברית, ושלא יבלבלו לך את המוח שזה היום, מה שטוענים שזה החפץ קודש וכל זה, מבחינתו חפץ כזה הוא כחילול קודש. תחשוב, ארון שיש עליו שני פסלים של מלאכים ועוד, כמו שהם, ועוד בכלל, אם הם, כמו שטענו בימים יותר מוכרים, מקיימים יחסי מין. שמע, דבר כזה בקודש הקודשים, מה הוא צריך לחשוב על דבר כזה? בעיניו זה התומה הכי גדולה שיכולה להיות. מבחינתו אפשר לעשות עם זה רק דבר אחד, להשמיד את זה. תועבה.
אוצרות המקדש גלו יחד עם בני ישראל לאותו אזור, לבבל. חז"ל מספרים שמלכותו של בלשצר, מלך בבל, חרבה משום שהשתמש בכלי המקדש. ומהם אנו למדים על הכוח הגדול שהיה גלום גם באוצרות. או במילים אחרות, האוצרות הם אלו שאפשרו לכורש מלך פרס לכבוש את בבל ולהכריז על שיבת ציון בהצהרת כורש. גם לכלי המקדש האחרים ניתן תפקיד בליכוד העם והשבתו לארץ המובטחת. ובאמת, בעקבות הצהרת כורש, חזר חלק גדול מהעם לארצו, וכורש אפילו ציווה להחזיר את הכלים שנשדדו חזרה לארץ, במטרה לבנות את בית המקדש הארוס מחדש. זה מסופר בספר עזרא. אבל לאור ההיסטוריה ההפכפכה של הכלים, ולאור הניסיון הרע שהיה עם הארון, האם זה נראה לדעתכם מעשה חכם להכניס שוב את הכלים לתוך בית המקדש? על פניו נראה שהם ירשו את התכונות של ארון הברית האבוד. אבל למה לנו להקדים את המאוחר? בואו נשאר עם האופטימיות של ההתחלה. דווקא במשהו טוב שנגרם בזכות האוצרות. אחד הגורמים הראשונים למרד החשמונאים באימפריה היוונית ששלטה בארץ היה אירוע ביזה קשה שביצע אנטיוכוס הרשע בכלי המקדש בשנת 170 לפני הספירה. כך נכתב בספר המכבים. וישב אנטיוכוס אחרי הכותו את מצרים בשנת 143, הוא עלה על ישראל ונכנס לירושלים בחיל גדול. הוא נכנס למקדש בגאוותו ויקח את מזבח הזהב ואת מנורת המאור ואת כל כליה ואת שולחן המערכת ואת הקשבות ואת המזרקות ואת כפות הזהב ואת הפרוכת ואת האתרות ואת עדי הזהב אשר לפני האכל ויפצל את הכל ויקח את הכסף ואת הזהב ואת כל החמדה ויקח את אוצרות המתמונים אשר מצא ובכחתו הכל שב לארצו ויעש הרג רב וידבר בגאווה רבה והיה אבל גדול בישראל בכל מקומותיהם. הבן אדם פשוט רוקן את המקדש מתוכן ולא הבדיל בין קודש לחול. מזל שבזכות המבנה הפיזי המופשט של האל היהודי הוא לא בזז את השכינה, כי אחרת גם את זה הוא היה עושה. בימי אהרון זה עוד היה אפשרי. שוד המקדש התקבל ביהודה בתדאמה ועורר זעם רב, ופורר את שארית האמון שעוד נשארה בין היהודים לשלטון היווני, והביא ללכידות גדולה בעם, לכידות שהובילה לראשיתה של המרידה בשלטון. אותה מרידה דוקעה ביד חזקה על ידי אנטיוכוס, ובעקבותה הוא חיזק את שלטונו בירושלים, הכביד את אמס, וניסה לדחוק את פולחן האלוהים בירושלים באמצעות עידוד פולחן לאלים אחרים. הרשע גם גזר גזרות רבות כנגד הדת היהודית, מתוכן גם כאלו שאילצו את היהודים לעבור על חוקי הדת שלהם עצמם. אחד השיאים היה כאשר על המזבח במקדש הוא שם שיקוץ משומם. אין לי מושג מה זה, אבל לא הייתי רוצה שזה יהיה לי במטבח. וזמן קצר אחר כך החלו להקריב בו קורבנות לעבודה זרה. לרדיפות השיטתיות והאכזריות בימי אנטיוכוס לא היה תקדים בכל תולדות עם ישראל בארצו. והיהודים שנדחקו לפינה נאלצו ללכת על האופציה הקשה והמסוכנת ביותר. מרד. תוך כדי המרד פלש יהודה המכבי לירושלים במטרה לתאר את המקדש מעבודה זרה. הם העיפו את מזבח העולה שנתאמה, בנו מזבח חדש מאבנים שלמות ועשו כלי קודש חדשים כדי לחדש את הפולחן היהודי. 3 שנים לאחר חילול המזבח בידי אנטיוכוס, היוונים גורשו, וחנוכת המזבח וגירוש היוונים הפכו לחג לאומי בישראל. חנוכה. בעקבות הצלחת המרד קיבלנו אוטונומיה בארצנו למשך יותר מ-100 שנה. פי 2 מהגיל של המדינה שלנו כיום. ואני מזכיר לכם, הכל התחיל בעקבות שוד של כלי המקדש. במהלך השלטון היהודי, המקדש הצליח להתאושש מהמכה הקשה, ועם הזמן נאספו מיסים חדשים והחלו להצטבר ולהיוונות בו מחדש הכלים והאוצרות. גם לאחר הכיבוש הרומאי המשיך המקדש לפרוח ולסגסג, והגיע לשיא הפאר שלו בימי הורדוס. מכל קצוות העולם באים לראות את המבנה המונומנטלי של הורדוס. ועל כך אמרו חז"ל, מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין נאה מימיו. ואם ככה הוא נראה מבחוץ, אז אתם רק יכולים לדמיין איך הוא נראה או מה הוא הכיל מבפנים. אבל כידוע, גם בית המקדש השני, עם כל הפאר והאושר שלו, עלה בלהבות ההיסטוריה. ואת סיפור המעשה אני רוצה להציג לכם מנקודת מבטם של האוצרות. ומעשה שהיה, כך היה. גסיוס פלורוס היה הנציב הרומי ביהודה בשנים 64-66 לספירה. הוא היה רשע ומושחת והטיל חיטתו על נתיניו. בעקבות ריב שהתעורר בין יהודים לסורים בקיסריה, שלח פלורוס שליחים אל בית המקדש והוציא ממנו כסף רב בטענה שהוא דרוש לקיסר. ככה יוספוס פלביוס מספר. זה כמובן עורר מרמור רב בקרב היהודים שהיו בירושלים. הם הביאו את מחאתם בציבור, ופלורוס שרצה לתבוע את אלבונו, מיהר לעלות על ירושלים בצבא רוכבים ורגלים כדי לבזוז מכל הבעל היד. ההנהגה היהודית בירושלים ניסתה לפייס אותו, אך ללא איל. פלורוס עלה על העיר ובזז את השוק העליון והרג מספר רב של אזרחים. על פניו נראה היה שאש המאומות דאחה. אבל אירוע נוסף הצית אותו מחדש. משלחת של כהנים ואזרחים יצאו אל עבר אנשי הצבא כדי לקדם אותם בברכת שלום. אבל בגלל שהרומאים לא ענו לברכה, אנשים שונים במשלחת הרימו קול זעקה. מיד יצאו חיילים על סוסים, הקיפו את המשלחת והחלו להקות בהם ולרמוס אותם עם סוסיהם. רבים נהרגו ואחרים נפצעו קשה. אנשי הצבא פרצו שוב אל תוך ירושלים, עשו בשמות ומשם הם המשיכו להר הבית כדי לבזוד מבית המקדש את האוצרות. אזרחים רבים שראו את המתרחש עלו על הגגות של הבתים והמטירו אבנים על החיילים המתקדמים. החיילים נסוגו אחור והמתקוממים מהרו לעלות להר הבית כדי להרוס את האולמות המחברים את הר הבית והמצודה הסמוכה, וכך להקשות את הכניסה אליו. ההיסטוריון צבי גרץ כותב על ערס האולמות שהובילו לבית המקדש כי, ציטוט, במעשה זה התחילו בני ירושלים את המרד בממלכת רומי מבלי דעת ומבלי לשער מראש את תוצאותיו הגדולות והנוראות. והתוצאות באמת היו ערות אסון. המרד הגדול שפרץ כנגד השלטון הרומאי הביא לחורבן בית המקדש השני. כל אוצרותיו נבזזו, מאות אלפי יהודים נהרגו, הוצאו להורג או נמכרו לעבדות. ירושלים הפכה לעיר אלילית רומית, ועד הקמת מדינת ישראל, יהודה נמחקה מעל פני האדמה. השאלה הנשאלת היא, מה עלה בגורל האוצרות הרבים שהיו בבית המקדש הראשון וגם בשני? האם הם שרדו? אם כן, איפה? אולי בבבל? אולי ברומא? אולי חלקם בכלל הוסתר לפני הביזה הגדולה? אז הם בעצם בישראל? בפרק הבא נצא למסע הרפתקאות בעקבות האוצרות האבודים. נשמע על אנשים שונים ומשונים שחיפשו אחרי האוצרות, על כוחות מסתוריים שהיו גלומים בהם, ומה קרה למישהו שבטעות הצליח לגלות את ארון הברית האבוד. לא, וזה לא היה אינדיאנה ג'ונס. עד כאן החלק הראשון על האוצרות. תודה לכם שהאזנתם, ותודה לכל האנשים שתרמו ליצירת הפרק, לניצה מזור על העריכה הלשונית, ליואב הורוביץ על הציטוטים מהמקורות, ולאלי אשד כמובן. בנוסף, אני רוצה להודות תודה מיוחדת לרן לוי על החשיפה של התוכנית בפרק שלו. בטח שמתם לב גם לפוסטר המקסים של הפרק. מאחורי האיור הזה עומדת רונית צביג, מעצבת גרפית מוכשרת שהצטרפה לצוות התוכנית. שמתי באתר התוכנית קישור לאתר הבית שלה, שם תוכלו לראות ולהתרשם מהעיצובים הגרפיים המדהימים שהיא עושה. רונית היא לא רק מעצבת גרפית, היא גם אומנית אמיתית, והשילוב בין עיצוב גרפי לאומנות הציור מעצים את התוצאה. אני ולבנת נכנסנו לאתר וממש נהננו מהאיורים. את מוזיקת האוד המדהימה ניגנו יאיר דלל והאחים ג'וברן מנצרת. כמובן שאשמח לתגובות שלכם על התוכנית. ומי שעוד לא נרשם לתוכנית, אני מזמין אתכם לעשות את זה. עשיתי באתר לשונית מיוחדת לנושא, בתוכלו למצוא את כל הדרכים להתעדכן בכל ראשית חודש כאשר יוצא הפרק החדש. אם אתם אוהבים את התוכנית, אנא עזרו לי וספרו עליה לחבריכם. שתפו אותה בדף הפייסבוק או הטוויטר, גם לזה שמתי בתחתית האתר כפתור מיוחד לשיתוף. עשו לייק לדף התוכנית. שלחו לאנשים קישור אליה במייל. ובכלל, אם אתם אוהבים את תרבות הפודקאסט ורוצים לעזור ולפתח אותה בארץ, זה לא מספיק רק לספר על תוכנית זו או אחרת שאתם אוהבים. פודקאסט זו תרבות שלמה שלא הרבה אנשים מבינים את משמעותה. כשמספרים על פודקאסט צריך גם להעביר את הרוח מאחורי הדברים, את הנהייה של האדם לתוכן איכותי על פי בחירה. זה לא טריוויאלי לצרוך על פי בחירה. זה דורש מאמץ מסוים, התניה תרבותית. כי קל מאוד להתפתות ולהעדיף את הרדיו הזורם. ככל שיהיה לזה יותר קל, כך גם יהיו יותר תוכניות. ואני מזכיר גם שיש אפשרות לאנשים שהם לא ברדיו, כמוני, להשמיע את קולם. אז נתראה בפרק הבא.